כמה שעות קודם, לפני שהפסקנו, זה ב-294, עמוד 294. בטור הימני למטה, בזוהר חדש, בסוף הספר, או בספר 400 שקל כסף, בשם זוהר, 400 שקל כסף זה מעריה קדוש, בשם זוהר וספר הקנה, ושאר ספרים קדושים, כתבו, והידיעה והבחירה הם בשני מקומות. במקום שיש ידיעה אין בחירה, ובמקום שיש בחירה אין ידיעה. ואין לו דברים להשיג על האמת, מה פירוש על האמת? דרך צפייה, לא רק בצורה אינטלקטואלית, אלא בצורה של ראייה רוחנית, תחושה, תחושה בלתי אמצעית. איך להשיג את זה, איך שניהם אמת. ואין זה סותר לייחוד האמיתי, כמה עמודים לפני זה, אנחנו ראינו אצל רבי צדוק, כשהוא כתב, שמצוות הייחוד, זה לאחד את מעשה בראשית למעשה מרכבה. למעשה מרכבה זאת אומרת, מעשה בראשית זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מלך והוא ברא אותנו, והוא בורא אותנו כל רגע, אבל ביחד עם זה, מה? זה לא קדוש. בסדר. יגיע, זה יגיע חזרה, אל תדאג. אוקיי. הקדוש ברוך הוא מלך והוא ברא אותנו והוא בורא אותנו כל רגע, הכל נכון, ובלעדיו אנחנו עין ואפס, גם נכון, אבל איתו ביחד אנחנו קיימים. כן, אנחנו קיימים ואנחנו לא חלק ממנו, ואנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכותו, וזה כבוד מלכותו, מלכותו בכל משלה. זה הבחינה של מעשה בראשית, זה להסתכל על מעשה בראשית ולראות שני דברים, לראות את גדולת השם ולראות את מה שהשם רוצה, מה הכוונה הפנימית של הבריאה, מה הוא רוצה לומר לנו בכל דבר. זה על דרך מה שאמר הבעל שם טוב, שמכל דבר אפשר להוציא דרך בעבודת השם. זה מעשה בראשית. מעשה מרכבה, הוא אמר, זה לראות איך שכל העולם כולו אחרי שהוא נברא הוא מרכבה לשכינה, כמו שהיה לפני שנברא. לפני שנברא היה חלק מהמחשבות של השם, כביכול, ומותר להתבטא כך, וגם אחרי שנברא הוא סך הכל חלק מהמחשבות של השם. וזה, עם זה לעבוד את השם קשה, כי ברגע שמגיעים לשם, העובד נעלם, לא רק שהעבודה נעלמת, אין מי שיעבוד, אין שום דבר ואין אף אחד. ואז התורה היא למעלה משניהם, והתורה נותנת לנו כוח לחבר אותם. זה כמו שחנה אומרת בתפילה שלה, אין דעות השם. יש דעת עליון ודעת תחתון, יש ייחוד העילה וייחוד התתא, והקדוש ברוך הוא המקור של שניהם, והוא נותן לגיטימציה לשניהם, והוא נותן לכל אחד את המקום שלו, אבל לא שנותן לכל אחד את המקום שלו, שזה מקום אחד וזה מקום אחר, אלא שהעבודה של היהודי, כמו ששולחים נשמה לתוך גוף, שהנשמה היא חלק אלוקה, והגוף הוא אפר מן האדמה, והבן אדם הוא אחדות אחת. כן, הוא אפילו שומר היד שלי, אבל בעצם הוא אחדות אחת. אותו דבר העבודה של האדם, לקחת את זה, שאת הגישה הזאת שהכל זה חלק אלוקה, ומצד שני לקחת את הגישה השנייה של נברא נפרד שיכול לקחת אחריות על עצמו ולבחור, ולאחד את שתי הגישות האלה. וגם שם הוא כותב שזה השגה מאוד עמוקה איך עושים את זה, ולא דיברנו על זה עדיין, וגם היום עדיין לא נדבר על זה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. מה המשמעות של ה... איזה מין עבודה יש לאחד את שתי התפיסות האלה? אבל על כל פנים, כאקסיומה, הוא קבע כבר פעמיים, שזה העניין של התורה וזה העבודה של היהודי. העבודה של היהודי זה לא להיות בקצה, בשום קצה. לא להיות בקצה של ביטול לגמרי, כי ודאי לא בשביל זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולא להיות בקצה של הנפרדות לגמרי, כי אז הוא מביא על זה בהמשך, הוא מביא תיקוני זוהר. תכף נראה. שלא להפריד את המלכות מיתר הספירות. מי שתופס רק את הספירות לבד, בלי המלכות, אז יש לו פגם מסוג אחד, ומי שתופס רק את הספירות, הוא כופר בעיקר, כתוב שם. מי שתופס רק את המלכות לבד, אז הוא מקצץ בנטיות. בקיצר, כל העבודה שלנו זה לייחד את הכל יחד. איך, מה, מי, בינתיים הוא לא מסביר. ואנחנו נדחה בינתיים את ההסבר ליותר מאוחר.
זה השתי בחינות של ייחוד העילה ודתה,
לחבר אותן. לעשות, זה עבודת הייחוד, שלא יהיה שתי בחינות ייחוד, שיהיה בחינה אחת של ייחוד. זה עצמו הייחוד. זה חלק מעבודת הייחוד, לייחד את הייחוד. לייחד את הידיעה והבחירה, לייחד כל דבר. ואלו דברים להשיג על האמת דרך צפייה, שניהם אמת ואין לי סותר לייחוד האמיתי, הוא דבר עמוק מאוד. ובזה הוא שחשב אחר אלישע בן אבויה. הוא חשב לחשוב שתי רשויות הן. מה כתוב אצל אלישע בן אבויה? שהוא ראה את מלאך מתת יושב, אז הוא אמר שיש שתי רשויות. לפי הפירוש הפשוט הוא שהוא ראה שמישהו יושב, זאת אומרת מישהו לא מתמסר לקדוש ברוך הוא, כאילו יש לו איזה סמכות מעצמו. אז הוא אמר שתי רשויות הן. רבי צדוק מסביר אחרת. רבי צדוק מסביר שמלאך מתת, זה ראינו שבוע שעבר, מלאך מתת זה הנהגת העולם. יש לזה הסבר על פי קבלה, הוא לא נכנס לזה ואנחנו גם לא נכנסנו לזה, אבל מלאך מתת מרמז על הנהגת העולם. ושמלאך מתת יושב, נראה שהנהגת העולם נפרדת מהייחוד העליון. הייחוד העליון זה שהוא לבדו ואין זולתו, וההנהגה של העולם מונהגת כאילו שיש כן זולה, ובתוך ההנהגה של העולם שם יש את התורה ואת הבחירה, וכאילו הוא הקטין את הכל והכניס את זה שם, ושם זה שייך. ברגע שיוצאים מהנהגת העולם, מי שכבר הגיע לחוויה של ייחוד העילה, אין לו תורה, אין לו הנהגה, אין לו כלום. הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו, הוא לא רצה את הקדוש ברוך הוא בתור ריבון. אולי יסכים לקבל אותו בתור אבא, אבל לא בתור ריבון, לא בתור מישהו שאומר לו מה לעשות, כי אני לא עושה, אז מה אתה אומר לי מה לעשות? איזה, מה? בלי הצגות, כאילו. האמת האמיתית המוחלטת וזהו. ככה הוא הבין, ומה הייתה הטעות שלו? רשות רוצה לומר הנהגה, כמו אל תתוודע לרשות, וחשב שהן שתי הנהגות שונות ונפרדות זו מזו, כי לא השיג דרך ייחוד האמיתי גם בזה. מה כתוב כאן בשורה הזאת? מה אלישע בן אבויה לא השיג? הוא לא השיג את הייחוד האמיתי בזה. מה זה בזה? בשתי הרשויות. צריך לקחת את שתי הרשויות האלה ולייחד אותן. ולא לומר שזה שתי רשויות. ואת זה הוא לא השיג. וחשב שהנהגת התורה בבחירה הוא למי שאינו משיג ייחוד האמיתי כמוהו. וכפי מדרגתו של אותו שלא משיג, הוא הבחירה. אבל מי שמשיג האמת שאין עוד מלבדו ממש, אין מקום לתורה, וחשב שהותרה לו הרצועה. וזהו הכוונה למרוד, שהוא במתכוון עשה כל איסורים שבתורה, לא לתאווה, רק במחשבתו, שבזה הוא דבוק בייחוד האמיתי. המחשבה שלו הייתה, שעל ידי זה הוא דבוק בייחוד האמיתי. זאת אומרת שאם השם שמו, זה נראה לנו תנה, תנה. יודעים מזה היו התנאים, הזכרנו את זה שבוע שעבר קצת, דיברנו על זה. התנאים, נשמות מעולם הבריאה, מה אנחנו מבינים? אז, אנחנו את הבריאה שבעשייה אנחנו לא מבינים, הוא היה מעולם הבריאה באמת. נשמה גבוהה, יהודי שזכה לעלות, להיכנס לפרדס, לעלות, להיכנס ל... אם הוא יחזור, זה ברור שברגע שהוא היה שם למעלה, הוא חווה חוויה מאוד חזקה של ייחוד העילה. הוא ראה איך שכל הנבראים התחתונים כולם הם רק שלוחה, הם לא דבר בפני עצמי. עכשיו הוא היה צריך לחוות דבר נוסף יותר גבוה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לגיטימציה שווה גם לחוויה שהוא חווה עכשיו וגם לחוויה של הנבראים שמרגישים את עצמם נפרדים. הקדוש ברוך הוא לא נכנס בשום קופסה, לא בקופסה הזאת ולא בקופסה הזאת, בשום מגירה הוא לא נכנס, כי כל דעות השם. הוא האמין בזה בטוח, ודאי שכשהוא היה בדרך להיכנס הוא ודאי האמין בזה שהקדוש ברוך הוא לאלה מכל ברכתה ושירתה, מכל הצורות של, של מה שלא יהיה. אבל הוא רק האמין בזה, לחוות את זה הוא לא יכול לחוות, זה לא היה במדרגה שלו. רק כשהוא נכנס לתוך החוויה העליונה הזאת של ייחוד העילה, כנגד זה עמד לו משהו מאוד חיוור של אמונה פשוטה שיש איזו אמת עמוקה ועלומה עוד יותר גבוהה, ששם הייחוד העילה היא לא אמת מוחלטת, יש מקום גם לייחוד התתה, והקדוש ברוך הוא רוצה שנייחד את שניהם, והייחוד של שניהם זה האמת המוחלטת. את זה היה לו רק באמונה, אז הוא לא עמד בניסיון. כמו אנחנו כולנו, כשיש לנו חוויה מאוד חזקה, אמון זה רק אמונה שלא טופחה ולא השקיעו בה. איך כתוב? הוא ראה אמונה. כי אמונה צריך להוציא למראה, שיתקבל כוח. אבל אם לא מקיימים את הראי האמונה, אז האמונה היא אמונה, היא הצרתית. אמונה הצרתית כזאת. אבל אם מול זה עומדת חוויה מאוד חזקה, אז הבן אדם נכשל. רק בדרך כלל בן אדם גשמי עם גובה העיניים שלנו, הוא יכול להיכשל בתאוות, בכסף, בכבוד, בדברים כאלה. אלישע בן אבויה נכשל עם החוויה של ייחוד העילה. כן? אבל הוא מפורש נכשל שם. ולכן למדנו בשבוע שעבר שצריך לסנן את התלמיד שלומדים לו את היכולת לעלות לפרדס, כי צריך לבדוק אותו. אם הוא יכול להיכנס למדרגה שזה לא המדרגה שלו, עם כל החוויה ושום דבר יותר גבוה לא יכול לשמור עליו, אז אסור לתת לו להיכנס לשם. עד כאן ברור? אז פחות או יותר זה היה הטעות שלו. עכשיו אנחנו פטורים מהניסיון הזה. אמר לי פעם חבר טוב, ידיד נפש, למדנו ביחד בישיבה, למדנו חברותא כמה שנים טובות ביחד. הוא אמר לי, תשמע, אם יגידו לי עכשיו שאני אפסיד כמה מצוות בעולם הזה ויתנו לי מלוא כף נחת בעולם הבא, כל מיני השגות עליונות, והתחיל לפרט מדרגות, היה בחור שהיה חזק בכל השטחים, אז אני אגיד שאני לא רוצה. כי אני יודע את האמת שיפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, אבל אני יודע, אני לא מרמה את עצמי, אני יודע שאם הייתי חווה את המדרגות שיתנו לי בעולם הבא, לא הייתי עומד בניסיון. הייתי מוותר על המצוות והייתי הולך לשם. אבל עכשיו שאני פטור מהצרה הזאת ואין לי את החוויה, אז אני יכול, למרות שאני יודע שאם הייתי שם אז לא הייתי יכול לעמוד בזה, אבל עכשיו ברוך השם שאין לי השגה בזה, אז אני מוותר על זה, ואני מסכים לחיות פה עוד כמה ימים, ולעשות פה עוד כמה מצוות. אז לנו אין את הבעיה שיש לאלישע בן אבויה. אותנו לא מנסים עם ניסיונות כאלה. לנו יש ניסיונות בנאליים, טיפשיים, שאנחנו מבינים שהניסיונות האלה זה כלום. מאחורי זה לא עומד שום דבר. זה ניסיון שרגע אחרי שנכשלים בו, אז מרגישים איכס. אז זה לא... אבל הניסיונות של האנשים האלה, ניסיון של רצו בלי שוב, ניסיון של יציץ ומת, ניסיון של אפילו של יציץ ונפגע, אבל ניסיון של יציץ וקיצץ בנטיות, הניסיונות האלה הם ניסיונות אמיתיים. כן, ובזה הוא לא יכול לעמוד. ובשביל זה חזל אמרו שאין מוסרים רזי תורה אלא למי שליבו דואג בקרבו, וכל מיני הגבלות שבשביל למסור את האפשרות להיכנס למקומות האלה, צריך להיות, או שתיכנס למקומות האלה ולא תתרגש יותר מדי, שתהיה יותר מדי נמוך, שתהפוך את זה למשהו ברמה שלך, או שאם תיכנס לזה ותיכנס לגמרי, שיהיה לך ברזרבה משהו שיכול להוציא אותך משם. וזה בעצם הסוד של מה שכתוב בספר יצירה, אם רץ לבך, שוב יש שם כמה גרסאות. רבי צדוק מביא שוב למקום, יש גרסה שוב לאחור ויש גרסה שוב לאחד. כי האחדות האמיתית היא שהמעלה והמטה נמצאים ביחד. רבי נחמן יש לו על זה תורה מאוד ארוכה בחלק ב', תורה ז', בליקוטי מוהר"ן. תורה על דרי מעלה ודרי מטה שצריך לכלול אותם יחד.
רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום.
הוא נכנס בשלום, בגלל שהוא נכנס בשלום יחד, ולכן הוא יצא בשלום. צריך לכלול אותם יחד, ואז הוא מדבר על שני ידיים שנמצאים בים החוכמה. שמעתם פעם את הביטוי הזה, מוזכר, מוכר לכם? ידיים, ידיים שנמצאות ביד החוכמה, יש יד ימין ויד שמאל בתוך יד החוכמה, יש נטייה בנפש, אני לא יודע בדיוק איך הוא, למה הוא קורא יד ימין ויד שמאל, כי יש שתי משמעויות בספר במקומות אחרים, יש נטייה בנפש לעלות עד אין קץ, להיכנס להפשטה, ויש נטייה אחת כזאת, ויש יכולת בנפש, זה לא בדיוק הנטייה של הנפש, אבל זה יכולת, בשכל שלנו יש יכולת להוריד כל דבר, ולהלביש כל דבר ולראות, יש את היכולת של החיפוש, של להיה מקום כבודו, ויש את היכולת של... להפך, למצוא אותו בכל מקום, אפילו במקומות הכי נמוכים. וזה שני ייחודים, והעבודה של האדם, העבודה של היהודי זה לחבר את שני הדברים האלה יחד. ומי שלא מחבר אותם הוא יכול ליפול, או שלא יהיה לו קרבת אלוקים באופן כזה, או שלא יהיה לו קרבת אלוקים. זה צריך ללמוד בפנים, זה תורה, אחת התורות הכי ארוכות בספר שם, בלקוטי מוהר"ן. אבל לכל פנים, הכל מכוון לאותו מקום. עוד פעם.
אף אחד לא השתכנע
מהדברים
של
אבא? ממה?
מהדברים של אלישע.
אלישע בן אבי, אני יודע. אני לא יודע. בסדר הדורות, הנוצרים הראשונים הלכו פחות או יותר בדרך הזה.
השבתאים.
אני לא יודע. השבתאים, ברור, הם היו נראים ככה, אבל זה לא, הם לא באו מזה. הם לא נכנסו לפרדס ולא חוו ייחוד האלה. לא, רבי צדוק כותב שהם באו מצד אחר. הוא סוקר אותם גם על הדרך. אז הוא סוקר אותם והוא מראה שהם באו מצד אחר. אבל איך היה סדר הדורות? האיסיים הלכו בדרך הזאת, חלקם. הנוצרים הראשונים, המינים שמוזכרים בתלמוד.
הם לא הכתיבו יותר
מה... יש הרבה דמיונות אליהם. כל הסיפור שהם גרו ליד ים המלח וכל זה, זה הכל אור הפרח. הם גרו בהר, הם גרו שאנחנו גרים. ושם היה משהו אחר לגמרי, יש הרבה זיוף. לא ניכנס עכשיו להיסטוריה. זה הרבה בלבלה כתבו עליהם, סתם. אבל הם לא האמינו בתורה, הם לא קיבלו את תורה שבעל פה. לא בשלימות. הם היו פתח, הנצרות השתלשלה מהם באיזשהו מקום. חלק הנצרות באה מבחוץ. זה גם, טוב, סיפור ארוך. לא משנה, אנחנו גם נצרות לא לומדים עכשיו, ברוך השם.
כנראה לאלישע בן אבי היה איזה נטייה,
לא, זה לא בא משם, זה בא ממקום של חוויה מאוד עמוקה, חוויה מאוד עמוקה, חוויה שאי אפשר להסביר אותה, חוויה טוטלית שקשה לעמוד מולה. לא, בסדר, טוב, אתה לא מקבל הסכמה מאנשים אחרים, אתם לא מבינים אותך, אוקיי, בסדר. אתה בעצמך, אתה יודע שזה לא תכלית השלמות. את הידיעה שזה לא תכלית השלמות הייתה לו.
מה
לא? החוויה שלו, זה לא תכלית השלמות. עצם זה שהבן אדם מסוגל לחוות משהו, זה סימן שזה לא תכלית השלמות. כי את תכלית השלמות בזמן הזה אנחנו לא יכולים לחוות.
זה היה
מתחיל
יותר קרוב
לשלמות. מה?
לא אז
הוא חשב, הוא היה דואלי, הוא חילק כל דבר לשתיים, דיברנו על זה מזמן. כשמחלקים דברים לשניים באים בטעות. זוכרת שדיברנו על זה? צריך תמיד לחלק מועד לשלוש, או לחלק לשלוש ככה ברוחב, או לחלק לשלוש בגובה. אבל אם מחלקים לשניים, וכל דבר מתחלק לשלוש, ככה לימדו אותנו שהיינו ילדים. אז הוא חילק לשניים, הוא למד, יש ייחוד האלה ויש ייחוד התתאה. אז הניטיבס שייכים לייחוד התתא, והאדם הכחול שייך לייחוד האלה. ככה הוא הבין את זה. וזה נורא והיום, זה לא נכון, כי השם אלוקים אמת, הוא אלוקים אחד, וזה לא עובד ככה. וכל זמן שלא מוצאים את הנקודה, את נקודת העל, שיכולה לחבר בדואליות הזאת, שהיא לא תהיה כל כך, שזה לא יהיה, לא יתפצל לשניים, אז עם כל החוויות העמוקות, שהוא חשב שזה האחדות, אז בדיוק שם הוא נפל, זה לא היה אחדות בכלל.
זה חיסרון בדעת.
כן, אבל זה חיסרון בדעת שבן אדם לא מודע שיש לו חיסרון בדעת. הוא לא מודע, להפך. זה לא שהוא לא מודע, זה כמו, אתה יודע מה, זה ניסיון. אני עוד לא מכיר ניסיון כזה. תחשוב שנותנים לך משהו להחזיק בפה, ושואלים אותך איזה טעם יש לזה, ואתה אומר מלוח. ואומרים לך, אל תאמין, זה לא, זה חלקי. אם היית יותר מזוכח, היית מרגיש טעם אחר. איך אתה יכול לקבל דבר כזה? אתה תשאל אותו, רגע, אתה טעמת? תטעם אתה, מה אתה מתווכח איתי? והאמת שזה עוד הרבה יותר חזק מזה, כי הטעם תופס לך פה 5 סנטימטר על הלשון. שם אתה כל כולך חלק מזה, כמו שכל העולם הוא חלק מזה, גם אתה חלק מזה. ואתה לא יכול לעמוד מול זה. אבל מצד האמונה הפשוטה, אתה יודע שזה חלקי, וכל חלקיות מביאה לטעות.
אז איך היה ראוי להיכנס לפרדס עם ה...
אז אחד מהשניים, זה הסיכום של כל העניין. או שזה בן אדם שרק לומד את זה בלימוד באלמה, ומיד זה הופך אצלו למעשה בראשית, והוא לא חווה את הייחוד, הוא רק מאמין בו. אז זה לא בא אליו כחוויה, אז הוא יכול לקבל באמונה שיש משהו יותר גבוה. או לחלופין, שהוא מקבל גם את היותר גבוה בחוויה. אחד מהשניים, אבל לתת לו להתמודד, זה ניסיון יותר מדי גדול לבן אדם. לכן, זאת אומרת, אם אתה רב ויש לך תלמידים כאלה שהם בדיוק אסור לך להכניס אותם למקומות כאלה,
אז
זה
פלא שאם גם
הבעיה שלפעמים נכנסים לבד,
אם גם כזה שורשי ובכל זאת היה ראוי להיכנס לפרדס,
זה לא פגם שורשי, הוא עדיין לא היה ראוי, זה לא פגם, זה בכלל לא פגם, הוא באמצע הדרך, הוא עוד לא הגיע, יכול להיות שאם היה מתאבק באפר רגלי חכמים יותר זמן, עם יותר ביטול. כתוב הרי למה זה קרה לו. כתוב שבסעודת הברית מילה שלו, אבא שלו ראה את כל החכמים יושבים, והוא אמר, והוא ראה איזה כבוד עושים להם. אז הייתה לו פנייה, הוא אמר, אני אקדיש את הבן שלי ללמוד תורה, כדי שגם לא יעשו כבוד. הפנייה הזאת של האבא, זאת אומרת, באיזה אווירה הוא גדל, זה לא סתם פנייה, זה אטמוספירה, המקיף. וכמו ש... למה הילדים הולכים על 2? למה הם לא הולכים על 4? כי ההורים הולכים, מה ההורים הלכו על 4, הילדים הלכו על 4, למה הילדים אוהבים כסף? כי ההורים אוהבים כסף. אף אחד לא חינך ילד אוהב כסף. אם האבא אוהב כבוד, אוהב שיכבדו את הבן שלו כי הוא לומד תורה, אז הבן גודל ככה שהוא אוהב... הקליפה הזאת הפריעה לו להתאבק... יש קליפה שהיא מונעת, יש קליפה שדוחפת שהלכו יותר מדי מהר. זה ברוסית אומרים, עדין צ'ורט. שאל אותו. זה בעברית אומרים, אותה גברת בשינוי הדרת. זה היינו אך, כי אם אתה הולך יותר מדי מהר, אז אתה תקוע באותו מקום. להפך, יכול להיות שאתה נופל ומתרסק יותר מאשר אחד כזה שהוא רק במניעה. זה טרגי. האישיות של אישה בן אבויה זה מאוד טרגי. זה לא פשוט. באמת אחר כך תקנו אותו. רבי יוחנן תיקן אותו. מה? רבי מאיר ורבי יוחנן, שניהם, כל אחד תיקן אותו בצורה אחרת. אחד הכניס אותו לגיהנום ואחד אחר כך הוציא אותו מהגיהנום. אז הוא היה צריך לעשות ביקור בגיהנום. הרי אם תקנו אותו אז הוא כן הגיע להשגה אמיתית. הוא היה צריך לעשות ביקור בגיהנום כדי שהחוויה של הייחוד העילה לא תעיק לו כל כך שהוא לא יוכל איתה ביחד לקיים תורה ומצוות. כל הסיפור הזה הוא סיפור בשביל לבכות. באופן רשמי צריך להיות מותר ללמוד אותו בתשעה באב, אני חושב. זה לא סיפור פשוט. אז הוא, על אלישע בן אבויה, הלך לחתום כדי שכולם יראו שהבן אדם הוא לא כלום. תראו מה זה בן אדם. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הלך להפיץ את השיטה שלו. שהוא במתכוון עשה את כל איסורים שבתורה, לא לתאווה, רק במחשבתו, שבזה הוא דבוק בייחוד האמיתי. שלמעלה מהנהגת התורה, וזה למעלה מזכות וחובה, הנמשך מצד כבוד מלכותו התברך. את כל התורה הוא הוריד בייחוד התתה לספירת המלכות, למלכותו בכל משלה, אבל הוא למעלה מהתורה. הרעיון הוא לא רעיון יהודי, אני רוצה דרך אגב, רק ביהדות, החכם, הצדיק, האדמור, לא יודע מה איך שתקראו לו, הנביא, הם כולם מקבלים את הסמכות מהתורה. אפילו אליהו הנביא, אם הוא רצה, הוא אמר להקריב קורבן להשם בהר הכרמל, מחוץ לירושלים, אז היה מותר לשמוע בקולו, כי ככה ההלכה אומרת, שאם הוא אומר את זה לעשות רק לבינתיים ולא לעולם ועד, אז מותר לשמוע. אם היה בא ואומר שיבנו בית מקדש בהר הכרמל, אז יהודים היו הורגים אותו. והיה נתפס כנביא שקר. זאת אומרת, הסמכות של האדם, אדם גדול ככל שיהיה, נובעת מהתורה. אף פעם אין לבן אדם סמכות שהיא מעל התורה. אי אפשר לעלות מעל התורה, כי תמיד לאן שתעלה, אז אתה עוד בתורה, אתה חלק מהתורה. כמו שאתה לא יכול לעלות מעל הנשמה של עצמך. ובדיוק את זה אלישע לא קלט. כן. זה רק מצד כבוד מלכותו יתברך המתפשט בתחתונים, מצד מה שהם נבראים, והוא יתברך שוכן עם דרי מטה, אבל דביקותו הייתה רק באמיתות יחותו יתברך. אז לכן חשב שגם כל מעשה הוא ברא, והפך רצון השם יתברך בתורה, הרי מכיר שהכל מאמיתות ייחודו. וזה היה בעיניו שלמות הייחוד והתהפכות הרע לטוב לפי דעתו.
זה ניסיון, כל מה שכתוב בתורה זה ניסיון, שיש איסור.
כן, זה...
צריך להתגבר על זה.
כן. זה, אם זה הוא הופך את הרע לטוב, כתוב שחזיר זה רע, אז אם הוא יאכל אותו, הוא יעלה אותו לקדושה. אז זה כתוב לא לאכול, אז זה מניעה. וזהו הקיצוץ בנטיות. הנה פה הוא מביא את תיקוני הזוהר, ואמרו בתיקונים, תיקון סמך ת', מן דנטל מלכות בלא תשע ספירות מקצץ בנטיים. צריך להבין את זה. אם יש האנלוגיה של פרדס עם עצים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את כדור הארץ, את האדמה בעצם שמתחת הרגליים שלנו. אנחנו רואים שיונקים ממנה נבראים עצים שהם לא חיים בתוך האדמה, הם לא כלולים ובלויים באדמה, כן? יש גם כאלה. תחת לאדמה יש עולם שלם. גם הם נפרדים מהאדמה, הם צריכים אוויר. אבל בכל אופן פה רואים משהו, אז ירננו עצי היער. כן? כתוב שזה הולך על המלאכים, על עולם היצירה. זה מין משהו כזה שהוא גלוי, הוא יונק מהשורש, אבל הוא גלוי, רואים אותו. מה זה נקרא לקצץ בנטיות? הקצץ בנטיות זה, אתה להגיד שלא ייתכן דבר כזה. אין, זה לא אמיתי. אם אתה יונק מהאדמה, אתה חלק מהאדמה. מה אתה פורץ לך חוצה ואתה עושה לעצמך שבת לעצמך? מי אתה בכלל? אסור לך. אתה יונק מהאדמה, אתה גזלת אנרגיה מהאדמה. אז צריך לגדוע אותך. שהאנרגיה תישאר באדמה. זה המושג המנטלי של קיצוץ בנטיות. נכון? משהו משוגע לחלוטין. זה כמו שאומרים לילד שיחזור לבטן של האמא שלו, אם הוא היה יכול. כן? זה מין, כאילו, שנשמה תחזור למעלה. זה הקט של הרציחה, שכתוב בסיפורי מעשיות. זוכרים, בסיפור עם הבעל תפילה, הייתה קט שאמרה שהרציחה זה התכלית של כל ה... התכלית של העולם נברא בשביל לרצוח. כי כשהדברים הם חיים, אז הם לא מגיעים לתכלית. התכלית זה כיליון והפסד. ואז רבי נחמן אמר שהוא לא רוצה להגיד את כל הסברות שיש בכל הכתות, בגלל שכשאומרים את הסברות אפשר ליפול לתוך המלכודת הזאת. יש בכל דבר סברה. הוא אמר שיש הרבה סברות. איזה סברה יכולה להיות שכל דבר צריך לבוא לכיליון והפסד? כי מבלבלים שני סוגי כיליון. יש קלטה נפשי להשם, ויש קלה ונחרצה אנוכי עושה עם כל הארץ. יש שני סוגי כיליון, יש כיליון שזה השמדה, יש כיליון שזה קלות הנפש. הבן אדם שלא מבין, יש לו בעיה בהבנת הנקרא, אז הוא מזהה את שניהם אותו דבר. כאילו, זה, מה פירוש לקצץ בנטיות? יש לנו עולמות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, שיש נבראים שמרגישים את עצמם קיימים. אז אומר אלישע בן אבויה, כל זה זה חבילה אחת שאין לה קשר עם האמת. זה כמו שאומרים הצגה לתקשורת, זה האינדיק. הקדוש ברוך הוא משחק את האינדיק, מדבר איתנו בשפה שלנו, זה לא האמת. כל מה שיש מעולם האצילות ומטה זה לא האמת. איפה כל זה מתחיל? מתחיל בספירת המלכות. אז הוא מפריד את ספירת המלכות מהשורש. הוא שם את עצמו למעלה ואת כל היתר למטה, וכל היתר יש להם שם חוקי תעבורה כאלה, יש להם תורה, יש להם מצוות. אני למעלה, אני לא שייך. אז הוא מקצץ את הנטיות מהשורש שלהם. הוא מפריד את המלכות, הוא מקצץ הנטיות. מה הוא רוצה לקחת? את מה הוא לוקח לעצמו? הוא לא לוקח שום דבר, זאת אומרת, הוא כבר נמצא שם, הוא לא צריך לקחת שום דבר. הוא מפריד את המלכות כי אין לה קשר עם השורש. הוא מקצץ בנטיות. עכשיו, אבל הוא בעצמו לוקח לחלקו את מה? זאת אומרת, הוא חי בתשע ספירות. את מה הוא מזניח? מה לא מעניין אותו? המלכות. ומן דנטיל תשע ספירות בלא מלכות, כופר בעיקר. הוא עוד יותר גרוע. זה שהוא נמצא למעלה והוא לא רוצה להסתכל על הלמטה, הוא כופר בעיקר. מדוע הוא כופר בעיקר? כי העיקר הוא למטה דווקא. תכף נראה מה המשמעות.
הוא צופן בתחילתם.
כן. יש פירוש, דרך אגב, הוא הזכיר נאות סופן בתחילתן, בסוגריים, יש פירוש שסוף מעשה עלה סוף מעשה במחשבה תחילה, יש פירוש שאומר שסוף מעשה הוא יותר גבוה מהמחשבה. לא שהוא עלה תחילה במחשבה לפני תחילת המעשה, אלא שהוא תחילה לתחילת המחשבה אפילו. זה הדרגה השלישית שהיא גבוהה משנה. יש את המעשה ואת המחשבה, ויש משהו נעלם שמחבר אותה. וזה העיקר, פירוש מלכות היא שכינתו יתברך בתחתונים, אבל זה העיקר הכוונה בבריאת העולם, זה להיות לא יתברך דירה בתחתונים. בתחתונים הנבראים שמכירים שיש בורא, שזהו הנהגת מלכות כנזכר לאל. ומי שסובר שאין זה אחד עם הייחוד האמיתי, הוא קוצץ בנטיות. שהבריאה הם נטיות הפרדס ודבוק בייחוד האמיתי. וזה שזה נראה נפרד, זה בכוונה אלוקית שזה נראה נפרד. ומי שלוקח הייחוד האמיתי כפשוטו וכופר לגמרי בעניין הבחירה, וכלל העניין, כלל העניין התורה כולה, הרי הוא כופר בעיקר שהתחלת התורה, אנוכי השם, זה מעניין, התחלת התורה זה בראשית ברא. אצל רבי צדוק התחלת התורה זה אנוכי השם אלוקי, יכול להיות בגלל שזה ספר שנכתב לפי הסדר של ספר המצוות לרמב״ם. ספר המצוות לרמב״ם מתחיל עם אנוכי השם אלוקיך. שהתחלת התורה, אנוכי השם הבא ליתן התורה, אני השם, אני זה שנותן את התורה. ועל אנוכי, חז"ל אמרו, אנוכי מי שאנוכי. מה המשמעות של אנוכי מי שאנוכי? מה המשמעות של זה? איזה מין, איזה שיר זה? מה זה אנוכי מי שאנוכי? מה זה? אנוכי מי שאנוכי זה דבר כזה שאף אחד, זהו, זה כאן, אני נוגע טיפ-טיפה, צריך לדחות את זה עוד קצת, אנחנו שנגיע לאיזה נקודה שאפשר להסביר את הכל, את כל הפרדוקסים ואת כל החוסר הבנה שיש כאן. זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, הרי אנחנו לומדים שאנחנו לא מבינים כלום. זה מה שאנחנו לומדים כל הזמן. אז אולי נתקדם יותר, אז נוכל לראות מקום שיש איזה שייך להסביר יותר. אבל על כל פנים, האנוכי מי שאנוכי זה נקודה שהיא נעלמת מצד עצמה. היא נעלמת מצד עצמה, יש בדרך כלל שלוש סוגי העלמות. יש העלמה מצד הקליפות, כמו שיש בפסיכולוגיה המושג שנקרא הדחקה. כן? זה בגובה העיניים שלי, אם לא הייתי מדחיק הייתי יודע את זה, אבל אני מדחיק. זה העלמה שבאה מצד החלל השמאלי שבלב, מה שנקרא. יש העלמה שהיא באה מצד שזה דבר גבוה מדי, זה נעלם ממני. אבל אם הייתי יותר גבוה, הייתי משיג את זה. יש דבר שהוא נעלם באותו אופן כמו שבן אדם לא רואה את עצמו. בשביל לראות את עצמו הוא צריך ראי. חשבתי על זה פעם. למה את הכל אני יכול לראות ואת עצמי אני לא יכול לראות? אני מדבר את היד שלי, אני יכול לראות, אבל את העיניים שלי אני לא יכול לראות. ואיך אני נראה עם עיניים סגורות? לעולם אני לא יודע. לעולם. אלא אם כן יצלמו אותי. זה הפטנטים של היום. אבל באופן עקרוני, זאת אומרת, מה, יש דבר שהוא מעצם מהותו הוא נעלם. לא בגלל שהוא גבוה, או שהוא נמוך, או שהוא מחוסה, או שהוא גלוי, לא משנה. המושג הזה בחז"ל נקרא אנוכי מי שאנוכי. וכרגע אי אפשר להסביר יותר. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל על כל פנים, את זה, את האנוכי הקדוש ברוך הוא שם בתורה. בעולם הוא שם את האלוקים, בראשית ברא אלוקים. וגם הוא בעצמו, זה אף אחד אחר לא. אבל בראשית ברא אלוקים, בתורה הוא שם את האנוכי מי שאנוכי.
אהיה אשר אהיה.
מה? אהיה אשר אהיה. אבל זה לא, זה עכשיו, זה לא בלשון עתיד. זה אנוכי מי שאנוכי. שזהו מכלל עיקר מציאות האלוקות שהוא הנותן התורה. כמו שכתבתי בסימן א' בשם סמג. והדברים ארוכים בביאור על כל האגדות בעניין אליש האחר. בתלמוד בבלי וירושלמי, פרק אין דורשין, ומדרש רות ובזוהר ובכמה מקומות, מה שהוא כותב רבי צדוק אומר שבעצם היה ראוי לרכז, היום זה לא בעיה לעשות את זה, זה קצת תחתור, אפשר להגיע לזה. לרכז את כל החומר שכתוב בחז"ל על אלישע בן אבויה ולראות שלפי העקרונות שהוא טבע פה אפשר לעבור על כל המקומות האלה ולהבין אותם כדבר אחדותי אחד. הוא לקח בחשבון את הכל לפני שהוא כתב את זה, רק הוא לא יכול להעריך. ואין בספר ברית מנוחה, זה ספר קבלה שאריז"ל מאוד שיבח אותו. באיזה דור הוא חי? מה?
אחרוני הראשונים, אני חושב.
מאחרוני הראשונים, לפני הגירוש. איפה הוא היה? אני לא זוכר. האם בספר ברית מנוחה, מה שכתב בעניין טעות אחר, והדומה לו אנשים גדולים, על ידי צפייתם באור הגדול, עיין שם, שדבריו עמוקים מאוד וצריכים ביאור רחב, ואין כאן המקום להאריך בביאור הדברים בדרך המובן לשכל. רק הצורך להזכיר כאן כמה מסוכנת היא צפייה זו גם לאנשים גדולים, כל שאינו נקי אגב אמו ומשורשו, וזה הוא מרמז לסיפור הזה של אלישע בן אבויה עם הברית שלו, עם שאבא שלו רצה את הכבוד וכל זה, וכמה צריך להיזהר המדמה בעצמו, האדם שחושב על עצמו שכבר עלה במדרגת ההשגה בגדולות ובנפלאות, להיות חכם ומבין מדעתו בסתרי תורה, כמה הוא צריך להיזהר. שיש כאן כמה דברים, קשה לי עכשיו קצת, כמה דברים שצריך לחשוב עליהם. חשבתם פעם על זה שאנחנו לא יכולים להשיג את השם יתברך. מה הסיבה? למה אפשר להשיג את השם יתברך? נתתי שאלה טיפשית, בנאלית לגמרי. אידיוטית אפילו. אבל בוא נחשוב עם שכל. למה אי אפשר להבין אותו? למה אי אפשר להשיג אותו? מה הסיבה? לא שמעתי.
זו תשובה פשוטה אגב.
מה התשובה?
שהוא נסתר.
כשהוא מתגלה אפשר להשיג אותו? מה? נברא לא יכול להשיג את הבורא. אוקיי, אקשור
מה. מה שאומרים שהחלק תמיד לא יכול להתגלה.
נכון, זה הכי קרוב, זה הכי קרוב, שהחלק לא תופס את השלם, שהחלק לא תופס את השלם. אנחנו צריכים להבין את המצב, אנחנו באופן עקרוני, דיברנו על זה כמה פעמים, באופן הכי עקרוני, אנחנו כביכול נקודות בתוך המחשבה של הבורא. הבורא הוא אף פעם באופן עקרוני לא יכול שהוא יהיה נקודה בתוך המחשבה שלנו. זה ברור? זאת אומרת, הרצון להבין אותו זה חוסר הבנה מוחלט של היחס בינינו לבינו. זה הנקודה. ובעצם השורש של, של ההסבר הזה הוא בשיחות הר"ן. זה לא כתוב בעברית מודרנית ולא במילים האלה. אבל הוא מדבר, ודיברנו על זה כשלמדנו את הרבי מפיאסצנה, נדמה לי, אני לא זוכר מתי, דיברנו על זה מזמן. יש הרבה פעמים שמישהו שואל שאלה, יש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא. אני זוכר את הבת שלי הצעירה, נכנסה הביתה מבית ספר, הייתה ילדה בבית ספר. היא אומרת, למה השם אמר לעשות כך וכך, זה לא פייר. אמרתי, וואי, היא מסכנה באיזה בית ספר היא לומדת. איזה אטמוספירה יש שם. הקדוש ברוך הוא צריך להיות מובן, הוא צריך להיות פייר. שם הוא מדבר על שאלות כאלה. בשיחות הר"ן הוא מדבר על שאלות כאלה. ואז הוא אומר שיש כאלה שמנסים לפרש שזה כן פייר. בדרך כלל המורים נופלים במלכודת הזאת. הילדים שואלים מה פתאום, מה זה, מנסים תמיד למצוא איזה ביאור, וסומכים על הילד שזה פחות או יותר זה ימרח אותו, כי אם הילד הוא חכם יותר, אז את הביאור הזה הוא מעיף בשתי שניות, אבל מה, יש אבל חיסרון יותר גדול בזה, חוץ מזה שלא מתרצים לילד שום דבר, באופן עקרוני הילד מקבל לגיטימציה למחשבה שלו שהכל צריך להיות מובן. זאת אומרת שהאין סוף שכולל את כל המציאות זה ההיגיון, והקדוש ברוך הוא מתפקד בתוך ההיגיון הזה. הוא לא מעבר לו, הוא לא ברא אותו, וההיגיון שלנו הוא מוחלט, הוא לא יחסי. על זה אומר הארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא עולם עם היגיון אחר לגמרי, ואז הכל היה נראה אחר, ואז היה בורא, או כן או לא, גם את ההיגיון שלנו אחרת. ואז ההיגיון שלנו היה מסתדר הכי טוב, שארבע וארבע זה חמש, זה לא שמונה. בהחלט יכול להיות. ואם אנחנו רואים שיש לנו איזה מובן מאליו, שזה, כשאנחנו רוצים לקטול משהו, מה אנחנו אומרים? זה לא הגיוני. אין מילה יותר, יש עוד מילה. זה עולה הרבה כסף. כן, אבל חוץ מזה, המילה הכי חזקה זה שזה לא הגיוני. זה לא הגיוני. והמילה הכי חזקה, אם רוצים לחזק משהו, זה פשוט, זה הכי הגיוני, כן? מובן מאליו. אבל כל זה בתוך המסגרת של ההיגיון שלנו, שהוא חלק קטן מהחיים שלנו. יש הרבה דברים בעולם שהם לא הגיוניים. בפיזיקה, במטאורולוגיה, בזואולוגיה, בבוטניקה, כל מלא דברים לא הגיוניים. לא הכל הגיוני. זאת אומרת, במילים אחרות, לא שזה לא הגיוני או כן הגיוני, בכלל אי אפשר לדון על דבר אם הוא הגיוני או לא הגיוני. אפשר לדון על דבר אם הוא מתאים לגמרי למשהו אחר. אבל לא, לא חוץ מזה, אבל שלא, לא הגיוני שאנחנו בכלל לא מבינים את המהלך שיש פה. לא הגיוני מבחינתנו. אז הוא אומר שם, עדיף להסביר לילד או לתלמיד שהשכל שלנו הוא לא הפוסק האחרון, כמו שאומרים, מה שלהסביר לו שזה כן הגיוני. ואתה מסביר לו שזה כן הגיוני, אז עד התחנה הבאה. אבל כשאתה מסביר לו שזה את האמת, אז הוא נגמל מההתמכרות להיגיון. ולהפך, כן? עד הרבה, תראה לו שזה לא הגיון. אז זה רק להירגע בינתיים, כאילו, עם כל מה שלמדנו, זה לא כל כך נורא שהדברים הם לא הגיוניים. כן, לא נורא, אפשר לחיות עם זה. אבל הדרישה שלנו להבין את הכל, ולראות עם ההיגיון, להבין את עצמנו עם ההיגיון, את הנקודה שלנו, מי אנחנו, להבין את זה עם ההיגיון, זה דבר שזה חבל על המאמץ. הבן אדם לא מבין, לא ידעתי נפשי, כתוב בקהלת, בשיר השירים. לא ידעתי נפשי, בן אדם את עצמו לא יודע. הוא יכול לדעת את המעלות שלו, הוא יכול לדעת את החסרונות שלו, הוא יכול לדעת הרבה דברים, אבל את עצמו, את הנקודה הכי עמוקה שלו הוא לא יודע. כי הנקודה הכי עמוקה שלו זה עוד פעם השם יתברך.
גם הדעת זה חיצוני לעצמו.
נכון, נכון, זה הדעת שלו. זה חלק, זה החלק שלא יכול לתפוס את השלם. עוד פעם, אותה נקודה. אותה נקודה. ולכן, אחרי כל זה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים ככה, להבין את הקדוש ברוך הוא, להבין את עצמנו, שזה שני דברים שלא ניתנים, להבין את היחס בין שני הדברים האלה שלא ניתנים, ולהבין איך על היחס הזה, בשפת אנוש, בנייר, על הדיו, בדיו על הנייר, סליחה, כתבו לנו שני דברים שהם לא מסתדרים עם השכל שלנו. פעם אחת כתבו לנו שאנחנו עושים דברים, אנחנו צריכים לקחת אחריות, וזה עיקר מלכות השם, דירה בתחתונים, ופעם אחת אמרו לנו שהוא לבדו ואין זולתו. כן? בו בזמן שכל המכלול כולו, כל האגרומנטים, כאילו כל היסודות שעליהם נסע בדיון, הכל מתחיל ונגמר בדברים שאין לנו שום מושג בהם, שההיגיון שלנו לא מגיע לשם. בראש ובראשונה זה אני עצמי. לא רק שאת הקדוש ברוך הוא אני לא מבין, את עצמי אני לא מבין. הבן אדם לא יודע, ככה כותב המהר"ל מפראג, שאם יבוא הפילוסוף, כותב את זה נדמה לי שבהקדמה בהקדמה לדרכי אבות, או באחד מהפרקים שתראה, יש פירוש, יש ספר דרך חיים, זה פירוש מהמהר"ל מפראג על דרכי אבות. שם בספר הוא כותב, הוא מדבר על פילוסופים, פילוסופים, והם רוצים פה לדבר, פילוסוף, תעודת, סימן היכר שלו זה שהוא רוצה להבין כל דבר, וזה הוא בודק אם זה נכון. אז הוא כותב על הפילוסופים שאם הם יבואו וישאלו אותנו, הפילוסופים חושבים שהאלוקות זה היגיון. כן? כמו שהנוצרי אומר שהאלוקות זה אהבה, שאני שמור. אז הפילוסוף אומר שהאלוקות זה שכל, זה שכל, זה לוגוס, זה כאילו זה. אז הוא אומר, וכשאנחנו אומרים להם שזה לא נכון, וחז"ל אמרו הקדוש ברוך הוא, לא אמרו השכל ברוך הוא, אז הם יבואו וישאלו אותנו, אז אם כן, מה הוא כן? הוא לא גוף, הוא לא שכל. אז מה הוא כן? אז אנחנו נשאל אותם, רגע, את עצמך אתה יודע? מי אתה אתה יודע? אתה גם לא יודע. אז מה הפלא שאתה לא יודע את הקדוש ברוך הוא? ככה כותב המהר"ל. צריך עוד הרבה לדבר על זה, זה עוד לא לגמרי, לא לגמרי.
למה בכל זאת יש נטייה בנפש,
ברצון? בגלל שאנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא כחפץ, כעוד משהו. זאת אומרת, בגלל ההסתרה...
אבל יש ניפוס, הרצון
לחפש. בגלל ההסתרה, הרצון לחפש, אבל בגלל ההסתרה, שדה התודעה שלנו זה כאילו המקיף שבתוכו מתרחש הכל. אז על כיסא כבוד יושב הקדוש ברוך הוא בתוך המקיף הזה. ואנחנו לא מבינים שאנחנו... עם הכיסא, עם היושב על הכיסא, עם כל הבומבסטיקה הזאת, בעולם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בפינה השמאלית למטה. שם רוקדים שם מתחת לשולחן, ילדים קטנים. אנחנו לא קולטים את זה. נראה לנו כאילו שאנחנו, יש לנו אופק פתוח, אז אנחנו מקטלגים ונותנים ציונים לכולם. ראיתי פעם מישהו כתב, השם ישמור. כתב מאמר על הפסיכולוגים של האלוקים. לא פסיכולוגים ששייכים לאלוקים, שלא תטעו. פסיכולוגים שבאים לטפל באלוקים. אז אם בן אדם יכול עם השחצנות שלו להגיע למקום כזה, והוא בן אדם נורמלי, לא ישפזו אותו אחרי שהוא יפיס את המאמר הזה. לא ישפזו אותו. הוא מסתובב ברחובות. אם בן אדם יכול להיות ככה, אז אני כבר לא מתפלא על שום דבר. ואם בן אדם בנוי פסיכולוגית ככה, שיכול לכתוב דבר כזה, אז זה פלא שהוא לא יודע מי עצמו ושהוא לא יודע מי האלוק. זה ההסתרה. ההסתרה יוצרת לנו את האפשרות לטעות. עכשיו, כשההסתרה הולכת הצידה, אז נוצר צימאון גדול וכן רוצים. ואז יש את העלמה האמיתית שעדיין לא הגיע הזמן לעתיד לבוא כתוב, נגלה כבוד השם. וזה, זה תהיה הגאולה. עכשיו זה לא. אפילו מי שיש לו מדרגות מאוד גבוהות עכשיו, זה לא מה שיהיה לעתיד לבוא. החתם סופר כותב דבר פלא. אני לא זוכר אם הוא כותב את זה בפירוש שלו על התורה או שהוא כותב את זה באיזה מכתב. הוא כותב שאיך משיח יתגלה. הוא אומר, משיח יתגלה כמו משה רבנו. משה רבנו היה בן 80, שהשם התגלה לו בסנה, ואמר לו שילך לגאול את עם ישראל. וכשהיה בן 80, הוא לא היה ילד קטן. הוא היה בעל מדרגה. אחרת מה פתאום שלחו אותו? היה לו אח יותר גדול ממנו. ואף על פי שהוא היה בעל מדרגה גדול, ויכול להיות שהיה בעל מדרגה, הוא היה גדול הדור, בפשטות, הוא היה הכי גדול בדור, והיה לו השגות עליונות, אבל הוא לא, לא היה לו מושג שהוא עתיד לגאול את ישראל. וזה בא לו בהפתעה. ואז שהקדוש ברוך הוא התגלה בסנה, אז הוא הכניס בו עוד נשמה. זה שכתוב בזוהר, משה משיח. כאילו עם הקף. הקדוש ברוך הוא הכניס בו נשמה חדשה, נשמה של משיח, שהנשמה הזאת יקבל משיח, והוא אמר לו, לך תיגל את עמי ישראל. ודקה לפני זה לא הייתה לו את הנשמה הזאת. למרות שהוא היה זה שהוא היה עתיד, אז זה לא היה אצלה. ההבדל בין השגה של משה לפני שאמרו לו לגאול את ישראל, בין אחרי שאמרו לו, זה היה הרבה יותר הבדל מה שבין משה ליתר האנשים לפני. ואותו דבר הוא אומר, יהיה לעתיד לבוא. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייקח בן אדם בן 80, כמו משה רבנו, הוא לא חייב להיות בן 80, מצידו יכול להיות בן 8, זה לא חשוב, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את הבן אדם הכי גדול בדור, ואין לו שום מושג מה יקרה לו אחרי שהקדוש ברוך הוא יבחר בו וייתן לו את השליחות הזאת. זה כמו להיוולד עוד פעם. זה שינוי מוחלט בכל האישיות. אז זאת אומרת שאפילו אם נסתכל עכשיו, אם נסתכל על כל העולם, ויהיה לנו רוח הקודש ואנחנו נראה איזה מישהו שהוא יהיה משיח, אבל עדיין לא אמרו לו, אז הוא עדיין, זה עדיין נעלם לגמרי, ו... הוא אחד מכולם, וכל מה שחל על כולם חל גם עליו. ברגע שיגידו לו, אז הוא יראה את האמת. וכשהוא יראה את האמת, אז מה הוא יראה? היינו כחולמים, הוא יראה שכל הזמן מה שעשינו בגלות, שמי שהחזיק את עצמו בתורה, הוא זה שנגע באמת האמיתית שתתגלה מתי שיבוא משיח. ומי שרצה אז לעקוף, הוא ירד. זה עוד פעם, זה אותו, אותה טרגיות כמו אלישע בן אבויה, אותו סיפור, ושזה כתוב שעכשיו צריך לחזור בתשובה, לא לחכות לאז. לא לח... יש כאלה שאומרים שמשיח יחזור אותם בתשובה. אני כותב את זה, אני לא הייתי את זה השבוע. בני העולם טועים, הם אומרים שמשיח יחזור אותם בתשובה. והאמת שצריך לחזור בתשובה לפני משיח, כי כשיבוא משיח יהיה קשה לחזור בתשובה. איך כתוב שם? אנחנו כולנו צריכים עכשיו לחזור בתשובה.
משה,
ראשי
תיבות, מה שהיה הוא שיהיה.
מה שהיה הוא שיהיה, כתוב מגלה עמוקות, כן.
יחזור אותה,
זה אותו, כן, זה החתם סופר. להשיג הרבה, אבל להשיג, אנחנו, זה מה שכותב בן סירא, במה שהורשה את ההתבונן. אנחנו יכולים להשיג הכל חוץ מעצם הדבר. את ההתפשטות אנחנו תמיד יכולים להשיג. יש תמיד, אנחנו מדברים, כשמדברים על כל דבר שהוא, על כל דבר, יש את המציאות שלו, יש את המהות שלו, זה יותר עדיין. יש את הנקודה העצמית שלו. אני אתן לך דוגמה, למשל, יש שטר כסף. אם מישהו ייקח לי את השטר הזה ויביא לי שטר אחר במקומו, לא יהיה אכפת לי. הוא לקח לי את המציאות, אבל המהות נשארה אצלי. עכשיו, מה יהיה עם השטר כסף הזה? זה דולר של הרבי. אז זה יכאב לי, נכון? הוא ייתן לי דולר אחר, אבל זה דולר של הרבי נתן לי. מה אם הוא ייקח לי דולר של הרבי? ייתן לי דולר אחר של הרבי. דולר שהרבי נתן לי, זה נאבד ממני. הוא לקח לי את זה ונתן לי את זה, אז עוד פעם, בעצם מה קרה? זאת אומרת, הדולר עצמו הוא כלום. כל החשיבות שלו היא דבר נוסף. אם נרצה להגיע לחפש את העצם של הדולר, אני לא יודע אם יש שם איזה עצם בכלל. כל דבר יש לו. הנקודה העצמית זה רק למעלה מתפיסת אנוש. יש שם איזה חיות מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל העסק יתנהל בצורה כזאת, ובזה השם לא עושה דבר אחד פעמיים, ולכל אחד יש את הנקודה שלו. אז בכל דבר, דיברנו על דולר, כן? סך הכל דולר. אבל בכל דבר יכול להיות כמה היבטים, תמיד את הנקודה הפנימית הכי עמוקה של הדבר, היא נמצאת, היא כאילו, היא נותנת את ההבנה, אבל היא לא ניתנת על ידי ההבנה. זה ברור? גם את הנקודה של, אנחנו יכולים את עצמנו לראות מכל מיני צורות, מכל מיני זוויות. אבל את הרואה אי אפשר לראות. אנחנו רואים את מה שנראה, אנחנו אף פעם לא רואים את הרואה. ובכל נקודה יש את הנקודה של הרואה, של הנקודה העצמית. וזה אנחנו לא יכולים. אם אנחנו מספיק מבינים את זה, אז אנחנו שבעי רצון עם מה שאנחנו מבינים. כי זה לא ניתן, זה לא שיש לנו איזה גן דפוק. זה פשוט לא ניתן. כשאנחנו מסתכלים בראי, אנחנו רואים כביכול את הרואה, אבל אנחנו רואים את הגוף שלו ואת העיניים שלו, לא את הרואה. זה מצחיק אותנו, אנחנו רואים איך שהוא רואה אותנו, שהוא רואה שאנחנו רואים אותו, שהוא רואה אותנו, שאנחנו רואים אותו, זה לא נגמר. וכל זה רואים שזה לא אמיתי. זה כמו טיעון שמתבסס על עצמו. הדבר האמיתי הוא למעלה מהשגה. הוא המשיג, אי אפשר להשיג אותו. זה באמת אנחנו לא יודעים. זה באמת אנחנו לא יודעים. זה, אין לנו את זה אפילו באותיות. אי אפשר להסביר את זה.
אבל זה יהיה לעתיד לבוא?
אנחנו לא יודעים איך יהיה לעתיד לבוא. יש ברמב״ם שאומר, לא נדע איך יהיה עד שיהיה. אבל בכל אופן יהיה אחרת לגמרי מה שעכשיו. כנראה יש עוד משהו ביניים שאפשר עוד איכשהו להסביר אותו, אבל גם על העתיד לבוא עצמו, שכתוב כמים לים מכסים, אז בעומק של המים של הים, למעלה זה נראה אותו דבר, ובפנים זה לכל אחד עמוק אחרת. ודאי שזה לא דומה לכולם. ואם זה לא דומה לכולם, אז זה כבר לא יכול להיות עד הנקודה עצמה, היא חייבת להיות דומה אצל כולם. לא יודע. לא יודע. אבל זה יהיה טוב, זה יהיה בטוח.
Thank you.